טוב, אנחנו עדיין בסימן פטט לקראת הסוף, שני הסעיפים האחרונים, ג' וד' עוד לא למדנו, עדיין בסעיף ב', מה שלא דיברנו, זה עסקנו בזה, מה קורה לגבי לאכול בשר אחר גבינה. אז בתלמוד אין שום בעיה, כן, כידוע הגמרא אומרת שבשר הגבינה לא כלום. אז אין שום בעיה, הדבר היחיד שצריך לעשות זה קינוח הדחת הפה ונטילת ידיים. ככה נפסק בשולחן ערוך, אוקיי? עכשיו, אלא שבית יוסף מביא פה מעשה של המהר"ם מרוטנבורג, זוכרים? כן, שמהר"ם מרוטנבורג היה כן נוהג לבוא ולעשות הפסקה בין הגבינה לבשר, בגלל מעשה שקרה לו, שיום אחד בין סעודה לסעודה הוא מצא שאריות של גבינה בין השיניים, ומאז קיבל עצמו להחמיר בדבר הזה. בית יוסף אומר שהוא מנבק את זה שהוא היה רשאי לבוא ולהחמיר בדבר שהתלמוד מתיר. למה? כמו שמראינו עם מור עוקבה, שמור עוקבה היה מחמיר על עצמו, אביו של מור עוקבה היה מחמיר על עצמו יותר ממה שצריך, 24 שעות, ולכן גם הוא רשאי להחמיר בדבר שלא כתוב בתלמוד. בית יוסף מאיר שכל זה לא היה צריך, אילו היה רואה את הזוהר, הוא היה רואה מהזוהר שבאמת יש מקום להחמיר בדבר הזה, שגם בשר לאחר גבינה יש מקום אפילו לחכות ולא לאכול בשעתה חדה, בסעודתה חדה, כך הוא מביא. מוסיף פה בית יוסף, אבל אנו שזכינו לראותו, דיינו לראות את הזוהר, כן, טוב ונכון להחמיר אפילו לבשר עוף. השאלה היא באמת, אז יוצא לפי בית יוסף, שיש מקום באמת להחמיר בדבר הזה, ואפילו בעוף. למרות שבעוף ודאי יש את הסיבה עוד יותר טובה להקל, שהרי אנחנו יודעים שאפילו בין עוף לגבינה, אפילו קינוח הפה לא צריך, נכון? ובכל זאת הוא מחמיר. באמת מאיר עד זה הפריטואר, אתם יודעים מי זה הפריטואר? הפריטואר זה אור החיים הקדוש. יש פריטואר, פרי חדש, פירות גנוסר, שלוש פירות, אתם מכירים את זה? יש את השולחן ערוך, יש הוצאה שנקראת של פירות גנוסר, למה? יש את השולחן ערוך באמצע, מרן רמה, בא פרי חדש, 100 שנה אחרי מרן, בא לחלוק על מרן, הפרי חדש הוא היה עצמאי, הוא היה לומד גמרא פשט, כמו הגאון מווילנה, הוא בעצם גם מגמרא כמו הפרי חדש, יותר מאוחר, ובדברים מסוימים חולק על מרן. בא פרי תואר, פרי תואר מזה היה האור חיים הקדוש, בא להגן על מרן מהקושיות של הפרי חדש. והצירוף של שתי הפירות האלה נקרא פירות גנוסר. אז זה הסיפור. אז תדעו, זה ספרים שתמיד חוזרים על הסוהם, פרי חדש, פרי תואר, הולכים ביחד. פה המקרה הזה יוצא שבאמת הפרי תואר באמת הוא השיג פה קצת על הבית יוסף. הוא אומר, מהזוהר אין הוכחה שצריך להחמיר בעוף, דיינו בגבינה ואחרי זה עוף, ולכן הוא באמת מתקשר. אבל הדבר המעניין הוא, שלמרות שמרן בבית יוסף כותב, כן, שטוב ונכון להחמיר אפילו לבשר עוף, בשולחן ערוך מה הוא פסק? שהשולחן ערוך בכלל לא הביא את האפשרות הזאת להחמיר, הוא הביא דינא דגמרא, שגבינה ואחרי זה בשר, רק קינוח הפה והדחה, קינוח והדחה ונטילת ידיים, ולא יותר מזה. מי שכן הביא את המנהג להחמיר מזה, זה הרמ"א, כן? הוא אומר, יש מחמירים אפילו לבשר אחר גבינה, וכן נוהגים שכל שהגבינה קשה, אין אוכלים אחריה אפילו בשר עוף. כן, ו...
הרמ"א בעצם מביא בהתחלה כולה בבשר, ואז הוא פוסק כמו בשרות, ואז מביא
את זה. פה מפרת, כן, מפרת הקהל פיה, שאפילו פה מחמירים אפילו בדבר שהוא לא מוזכר בתלמוד באמת. אבל באמת הוא כן מביא את המנהג, כמו שבגבינה אחר בשר יש מקילים ואין למחות, רק שיעשו קינוח והדחה, כי זה עיקר הדין. מי הוא טוב להחמיר? אז את המנהג הזה, או את המקור הזה להחמיר, הוא מובא ברמ"א. עכשיו, השאלה באיזה גבינה הוא החמיר בדבר הזה, הוא מדגיש שהגבינה קשה. מה אתם מבינים מגבינה קשה? מה פירוש קשה? שמה, מה החשש?
שלוקח הרבה זמן,
שישמו אותך,
זה סוג אחר.
ואז מה הבעיה? במה זה דומה לבשר?
לא, לא יישאר בשיניים, שתם יותר חזקה.
אז מה שאתם אומרים, אז זה מחלוקת התז והשך. באמת התז הבין שזה לא בגלל שהגבינה היא קשה ואז היא נשארת בין השיניים, אלא הסיבה היא בגלל היא קשה, ובדרך כלל הגבינות הקשות האלה הן מטולאות והן מאוד שומניות. למה הוא דוחה את האפשרות של גבינה קשה? יכול להיות שאתה אומר גבינה קשה, זה משמע לכאורה בגלל בין השיניים. אז בשביל מה זה קשה? אז מה אם זה קשה? אז הוא רוצה לומר, זה לא יכול להיות משום גבינה בין השיניים, כי הוא אומר שהמושג הזה, בשר בין השיניים יש לו מקור, מצאנו לזה מקור, שמשר בין השיניים נקרא בשר, יש לזה מקור. אבל גבינה בין השיניים, שזה נקרא עדיין גבינה, זה אין לזה מקור. לכן ודאי שכוונת הרמה פה להחמיר, זה לא מצד גבינה בין השיניים, אלא בגלל השומניות של הגבינה. כמו שהרשי, בעצם זה מקביל לדעת הרשי. זה התז. השח חולק עליו, אומר לא, גבינה קשה זה בגלל שזה נשאר בין השיניים. כן? אבל בכל מקרה, יכול להיות שיש נפקא מינה במציאות, יכול להיות שיש גבינות קשות שלא נשארות בין השיניים, ואז לפי השח זה בסדר. ולפי התז, כמו שזה שומני, אולי זה לא בסדר. אבל בכל מקרה, כדאי לדעת את הדבר הזה. מה למעשה? זה אשכנזים הנוהגים.
הגבינה קשה, יש כאלה שכך, יש
כאלה כמה זמן
מחכים? תלוי מה זה, הוא אמר שאני... גבינה צהובה של היום זה לא גבינה קשה. גבינה קשה זה גבינות ש...
קמנבר, מה זה?
כן, כל מיני כאלה מה...
צפותיות.
היום בגבינה צהובה...
לא, פשוט לא שברים על הגבינות צהובות הישראליות,
הפשוטות. זה גבינות ששישה חודשים לפחות.
ככה ראיתי.
הגבינות הישראליות של תשובה זה לא רציני.
הגבינות הרגולות האלה, יש את הפורסים.
כן, הגבינות הצרפתיות, גרויאר וכל דברים למיניהם שעומדים שם על המדף רצינית, וזה לא נשאר על המדף, נשאר בעצם על מדף בתור מחסנים מיוחדים, כן. אז יכול להיות שזה הכוונה לזה, אבל כמה זמן מחכים? זה אשכנזים מחכים.
לא יצא לי אף פעם לאכול את זה,
נראה לי שאני שאלתי אמרו לי שש שעות.
שש? כמו בבשר.
כמו בבשר,
כן.
אצלנו בבשר 5 שעות. כן, 5 שעות. בין מה? מגבינה לבשר.
אבל גם מבשר לגבינה יש הרבה שלא מחכים 6 שעות, אלא 5 של דקה.
נכון, נכון. טוב, מה קורה עם הספרדים? מה יהיה המנהג אצלם? לכאורה, אם הספרדים תמיד הולכים אחר מרן לשולחן ערוך, בפשטות, אין להם סיבה להחמיר. כי מרן לא הביא את החומרה, למרות שהוא העתיק אותה בבית יוסף, הוא השמיט אותה בשולחן ערוך. משמע שהם יכולים ודאי להקל בזה, ואחרי כל גבינה קשה, כל שהיא, יכולים לאכול בשר. קרה באמת המסקנה של הרב עובדיה, ובעצם פוסקים הספרדים הסכימו שמבחינת עיקר הדין אין בעיה. השאלה אם אין פה מנהג, אז הוא מביא פה הרב חידה בשיעורי ברכה, כן? שיש מי שממתין שעה, ויש מי שממתין ומחמיר אפילו 6 שעות, ויש שהחמירו גם 3 שעות. גם הבן ישחי, הוא אומר שהמנהג בבגדד, שם קרה מן הסתם קרה מרדכי, ומן הסתם סובר, מרדכי אליהו, ש... מנהג בבגדד היה לחכות שעה עבור כל חודש שהגבינה עומדת במחסנים. זאת אומרת, אם זה גבינה שעומדת במחסנים, לא 20 חודשים, זה לא צריך לחכה 20 שעות.
לא.
מקסימום זה 6 שעות. לא נחמיר יותר מהבשר. אז הוא אומר, הכל לפי חודש, זה משהו, ואם לא עברו עליה 6 חודשים, ממתין שעה אחת לכל חודש אחד. כך מביא הבן ישחי, אבל הוא בעצמו מביא, שהמנהג ירושלים, מביא בשם רבי אליהו מני, רבי אליהו מני הוא היה רבה של חברון. היה רבה של חברון בזמן שהבן איש חי היה בעיראק, זה היה ב-1890, תחילת המאה ה-20, 1900 ומשהו, 1910, זו התקופה שמדובר, והוא היה מאוד בקשר עם רבי אליהו מני, הבן איש חי. הרבה בעיקר בשביל לדעת מנהגי בטל, מנהגי בטל שמבחינת קבלה, והוא מעיד פה, איך הוא יודע בן ישחי על רבי אליהו מני שמעיד, כן, על המנהג שבירושלים היה שלא מחכים בכלל, אלא אחרי כל גבינה כלשהי אוכלים מיד בשר, כיוון שהוא היה בתקשורת איתו כל הזמן. לכן זה מה שהוא מביא פה, שבעיר הקודש ירושלים להמתין אחר גבינה כלום, בין חדשה, בין ישנה. כך באמת הרב עובדיה יוסף באמת סובר להלכה שמעיקר הדין אפשר להקל, מי שיש לו מנהג להחמיר, שימשיר במנהג שלו. מה העיראקים לדוגמה, או כמובן אשכנזים ודאי שהם ימשיכו במנהג. אוקיי. זה כבר דיברנו על זה. זה הקובץ הזה, זה לא שלי, כן? זה הבנתם. זה של החבר שלי, הרב קריאף. אז פה היה פעם אני רציתי קצת, פעם לעשות את הטק-הטק, ניצלתי את זה, תסלחו לי, אבל זה גם טוב. אולי זה יותר טוב. אז זה עוד יותר טוב. טוב, אכילת גבינה אחר תבשיל של בשר. זה אתם כבר זוכרים את הסוגיה, כן? גמרא קצרה בחולין דף קופי עמוד ב', שם מדברת הגמרא לגבי מים אמצעיים, רשות. והגמרא אומרת, מתי אנחנו אומרים שזה רשות מים אמצעיים? לא שנו אלא בין תבשיל, תבשיל אלא בין תבשיל לגבינה חובה. ואז מביא תוספות כמה פירושים. מה פירוש בין תבשיל לתבשיל? אז שני הפירושים העיקריים, הכוונה, בין תבשיל של בשר לתבשיל של גבינה, אז מים אמצעיים רשות. אבל בין תבשיל של בשר לתבשיל של גבינה, לגבינה ממש, חובה. כך הפירוש היה מקובל. עכשיו השאלה היא, במה מדובר פה? מה זה תבשיל של בשר? האם תבשיל של בשר הכוונה שהוא אוכל בשר ממש? או שהוא אוכל דבר שירקות, משהו פרווה, שהתבשל עם בשר. דוגמה אחת, תפוח אדמה שהתבשל בתוך החמין שיש בו בשר. כן? אז שני הפירושים הובאו, ולכן דעת ארי וגם דעת רבי משמואל, כן, כבר ראיתם את התוספות, נגיד את זה בקיצור, שמה שמדובר תבשיל של בשר ואחר כך גבינה, מדובר שהתחלת בגבינה. כן? מתחיל בגבינה, ואחר כך תבשיל של בשר, אז מים אמצעיים חובה, כן? אבל ודאי שלא שייך שתאכל את הגבינה אחרי תבשיל של בשר, כי הם הבינו שתבשיל עוזר הכוונה שאתה אוכל בשר ממש. ולכן לא שייך שתאכל גבינה מיד אחרי בשר ממש, רק על ידי מים אמצעיים. לכן, כך הסבירו פה שמואל וגם עריף, והפירוש השני זה פירושו של רבנו תם, וזה הפירוש המקובל להלכה. שתבשיל של בשר, פירושו מאכל פרווה שהתבשל עם בשר. כמו שאמרנו, תפוח אדמה שהתבשל בתוך סיר עם בשר, אז הוא בעצמו לא בשר, כן? אבל יש בו טעם בשר. אז למה אתה מותר, וכי יש מקום לבוא ולחכות בין התפוח אדמה שיש בו טעם בשר לגבינה שתאכל אחר כך 6 שעות? אין סיבה לחכות. למה אין סיבה לחכות 6 שעות?
אין את העניין של השניים, אין את
העניין של זמן. נכון. אז אין פה בעיה של בשר בין השיניים, כי זה תפוח אדמה, הוא ודאי לא יישאר לך בין השיניים, וגם יישאר בין השיניים, זה רק תפוח אדמה, וגם עוד סיבה שאין פה שומן, כן, אין ודאי פה שומן מספיק, כדי שזה יישאר בבשר, בפה. רק דווקא בשר מוציא הרבה שומן, אז יש סיכוי שישאר בפה. ולכן אין סיבה לחכות 6 שעות, ולכן בזה מספיק מים אמצעיים, שזה יהיה חובה. עכשיו, פה מתחילים להסתבך. אבל קודם כל, לפני זה, מסתבכים. למה מסתבכים? כי יש פה בעיה. מה הדין, וזה באמת שאלו את הרשב"א בתשובה, שאלו אותו שאלה, שאלו אותו מעשה אלפס שנעשה בשומן של בשר. זאת אומרת, אדם לקח תבשיל, והוא כולו, נגיד, ירקות, כן? אבל הוא ערבב בו שומן של בשר. אז, והוא אכל את התבשיל הזה עם השומן של בשר. שאלו את הרשב"א, צריך לחכות 6 שעות או לא? אז שהוא אוכל גבינה. מה אתם אומרים?
מה שראינו
ברבינותם, לא... זאת אומרת, הוא ממש לקח שומן, כן? לקח שומן של בשר, בישל אותו עם הירקות, כן? השומן מן הסתם נמס, כן? פשטות, ככה נראה, כן? והכל התבשל ביחד. עכשיו הוא אכל בעצם את התבשיל הזה. האם צריך לחכות 6 שעות או לא?
שאלה אם זה
נקרא
תבשיל,
זה... נבוא, זו השאלה, האם זה נשאר תבשיל או לא? ומה אתם אומרים?
מאוד תבשיל.
לכאורה זה תבשיל.
זה שני, כל הסיבה שבשר אנחנו מחכים 6 שעות, זה בגלל השומן שמשאיר טעם. ופה זה בגלל זה רק כל הזה, יש לשומן הזה.
כן, אם את האמת... יש בשר, אין, כאילו, כפה שנמצא בשר עצמה. גם יש שומן, זה לא שאין שומן.
אה, פה יש לשומן.
מה אמרת עוד פעם, אריה?
כאילו, כשמבשלים עם בשר ולא עם שומן, גם יש שומן של הבשר. כאילו זה... את זה וגם את זה, לא שיש לי רק את הבשר.
אגיד לכם, יכול
להיות... מה, בגלל שזה יותר כמויות, כאילו...
האמת היא שהמקרה הוא קצת מטעה, למה? אתם תראו לפי התשובה שלו, בואו תסתכלו. הוא אומר, הוא הולך לפי הרמב״ם, שהסיבה שצריך לחכות בין בשר לגבינה זה משום בשר בין השיניים. עכשיו הוא אומר, מי שיגיד שלא צריך לחכות 6 שעות הוא טועה. למה הוא טועה? כי הוא אומר, מה תגיד אם אדם אוכל בשר טחון? לפי הרמב״ם. מה דין? בשר טחון צריך לחכות 6 שעות?
היום מותר, כי אם זה בלי, זה לא נתקע בין השיניים, אז אין הסיבה
הזאת. לכאורה ככה נראה, כן?
לא, אי אפשר לעשות לשיעורים.
זהו, אז זה הטענה באמת של הרשב"א. הוא אומר, לא, אין דבר כזה. הוא אומר, אחרת נתת דבריך לשיעורים. מה זה טחון, מה זה לא טחון, כמה טחון.
אז למה מרק הם תראו?
מה זה?
אז למה מרק?
כי מרק ממש
הם תראו. נכון, נכון, תראו, גם המרק זה סיפור. אבל בכל מקרה, מה הוא אומר? רוצה לומר, הוא עונה, זה מה שאלה שלנו. ואינו, לפי שלא חילקו באכילת בשר, עד שנאמר האוכל בשר גס, כוונה בשר שלם, תירת בשר, אסור, והאוכל דק דק, דק דק הבנתי כאילו בשר טחון, כן, של בשר מותר, שאם אתה אומר כן, אתה תדבריך לשיעורים, לדבר המתיר, אין קצבה, כן, ואין לי רואה בזה שום פיקוק, זאת אומרת, לדעת, אני מבין שפה מדובר שיש כן חתיכות של שומן, ככה אני מבין. כי אם השומן נמס לגמרי, אז לכאורה זה תבשיל, ככה אני מבין. למה רציתי להדגיש פה את הנקודה הזאת, בשביל להראות לכם שלעבור ולהגדיר מה זה תבשיל של בשר, לבין בשר זה לא כזה פשוט. ואם זה ככה, אז אתם תראו, תבינו את ההמשך, תראו את ההמשך. יש פה יותר מזה, לגבי בשר, כן? לבין מרק. מה הדין שאדם שותה מרק, בשרי, אבל הוא לא אוכל את הבשר, שותה רק את המרק. קח מים, בשר, בקר, עם ירקות, מה הוא עשה? שתה רק את הנוזלים. מה זה? זה תבשיל של בשר ואז מותר גבינה אחר כך, או לא? מה אתם אומרים?
יש
את השמור.
מריב, יש
להם,
כאילו, היינו פשוט בקופה עם ג' בבית יוסף, מביא שמה זה אפשר.
כן, בפשוט זה אפשר, אז אחרי מה זה תבשיל של בשר? מה זה פה רק נוזלים, אין פה... אין פה ממשות בשר, ודאי לא בשר בין השיניים, אין פה שומן, כמה שומן יהיה בתוך הנוזלים האלה. עכשיו תראו, זה לא מובן מאליו, זה מחלוקת. רבנו יונה אומר, זה תבשיל של בשר, מותר אחרי זה גבינה, אין בעיה, כן? אבל זה לא מוסכם, מביא רבנו יוחם, דווקא מרק בשר שהוא צלול, אבל אב, כגון עם ירקות וכיוצא, בו אסור לאכול אחריו גבינה. זה עושה לנו חילוקים במרק הזה. אם זה כנראה במרק סמיך, כנראה, אתם יודעים, יש כאלה עושים מרק ותוכנים את הירקות והכל, כנראה ככה, אני מבין. אז עכשיו פה בעצם מתערבב לך, כנראה אולי הבשר עם זה, או את השומן עם זה.
כן, אז, הבשר אין לנראה.
מה?
לא, שלא רואים את הבשר.
שמי יש במרק בשר ואינו נראה, נכון? לכן ראוי להורות. אז מיני אתם רואים, שאפילו בדבר שהוא לכאורה, מקום לומר שבמרק יהיה באמת, אין בעיה לבוא ולהגיד שזה רק תפשיט, זה יהיה מותר אחרי זה גבינה, עדיין זה מסובך. ולכן, תראו מה קורה פה, הוא אומר, הנה זה פלגאות מימוניות, למרק בשל בשר יש לו דין בשר עצמו, לא מדבר שהוא אוכל את הבשר, ודאי, אם אוכל את הבשר אין שאלה. אז זה מביא פה עד דרכי משה פה את הדעות האלה שהזכרנו. מה להלכה? להלכה בית יוסף, שימו לב לבית יוסף, זה גם מעניין. אז הוא מביא את הדעות שראינו, תוספות, רבנותם, כל זה באמת הזכרנו בזה, וגם הוא מביא דעות מומניות בזה עם המרק וכו', ואומר הבית יוסף, זה כלומר אומר הבית יוסף, וכן נהגו העולם שלא לאכול גבינה אחר תפשיט של בשר כלל, ואין לפרוץ גדר. מה היה צריך לפסוק על שולחן ערוך?
שבמרק צלול אפשר.
אז עזוב את זה, מה המנהג היום? מה המנהג היום?
שגם
אחרי תבשיל של בשר, אל תאכל גבינה, נכון?
כן,
אבל... ככה זה, השולחן ערוך, מה הוא עשה?
לא הביא.
בכלל לא הביא. אכל תבשיל של בשר, מותר לאכול אחריו תבשיל של גבינה, ואני תראה מנהל על הרשות, אבל אם בא לאכול גבינה עצמה, אכל תבשיל של בשר, הוא נראה, חובה ליטול ידיו, נקודה, מותר. ראיתם את זה? אז באמת מאיר פה השיעור לברכה, הוא שואל אותו, יא, אני לא מבין אותך. אתה בית יוסף בעצמך, וקופאים ג' אתה אמרת, אין לפרוץ גדר אפילו. וכן נהגו על העם שלא לאכול גבינה אחת על של בשר, ואין לפרוץ גדר. שלמה אני מדגיש את כל זה? בגלל המנהג. פה, מה נהגו הספרדים פה? פה כל הספרדים נהגו...
אחד לא נהג כמובן.
שלא הולכים לפי מרן. בזה הספרדים באמת החמירו בדבר הזה, וכנראה מה הסיבה?
גם במנהג?
קום. רק זה תבשיל, אפילו אם תגיד מה רק בשר שאתה אוכל רק את הירקות, זה תבשיל של בשר.
לא, כאילו שם בבית
הספר, עושה הבדל. לא, לא, הוא עושה הבדל למנדה אמר שאחרי תבשיל, תבשיל של בשר מותר גבינה.
אם בשר בתבשיל.
אבל הוא לא דיבר.
לא, לא, מה זאת אומרת? יש בשר בתבשיל.
לא, אבל כותב אחר כך, מי הוא? אם אין בשר בתבשיל, אף על פי שנתלשל בקריאה.
לא. לא, זה משהו אחר, נדבר על זה תכף, תזכיר לי לדבר על זה. פה מדובר, כשאומרים תבשיל, מדובר שהיה בשר בתבשיל.
כן.
חכה רגע, תן לי ללמור. זה המקרה השני, לכל הדעות אין בעיה בזה, שום בעיה. אבל מה שמדובר, שבהגדרה תבשיל פירושו, תבשיל של בשר, פירושו תבשיל שיש בו ירקות, מה שאתה רוצה, מים וכו', אבל יש בו בשר.
כן.
ולכן הבשר נותן טעם לירקות, אתה אוכל רק את הירקות. אז אם מדברים, זה. אז האם אנחנו צריכים להחמיר ולא יכול גבינה על זה אחרי זה או לא? הוא אומר, מעיקר הדין זה צריך להיות מותר, דגנא דגמרא, אבל המנהג הוא להחמיר. בסדר? למה המנהג להחמיר? אני חושב שזה מובן למה המנהג הוא להחמיר. למה המנהג להחמיר? למה נהג הוא להחמיר? דגנא דגמרא לא ככה.
בגלל הזוהר?
לא. זוהר לא דיבר על זה. לא, בגלל שפה המציאות היא מסובכת. הנה, אומרים לך, פתאום, אפילו במרק, כן? יש פה שרצו לומר, לא, מרק עם בשר, למרות שאתה אוכל, רק אם זה מרק שהוא עם ירקות וכו', זה פתאום אולי זה בשר נחשב. להגדיר תבשיל של בשר זה מסובך, כן? וגם כמו שראינו עם הרשב"א, שאדם אוכל רק את ה... שיש שומן בתוך התבשיל, כן? אז איך נגדיר את זה? קיצור, כנראה המציאות היא מסובכת, זה מטעה, לכן נהגו, אחרי תבשיל של בשר, אל תסבך אותנו, מסתכלים על זה כאילו זה בשר, אל תאכל גבינה אחרי זה. ולכן, באמת בזה המנהג אצל הספרדים, באמת להחמיר, כמו שהרמ"א כותב, כן, ושומן של בשר דינו כבשר עצמו, ונהגו עכשיו להחמיר, שלא לאכול גבינה אחרי תבשיל של בשר, כמו אחר הבשר עצמו, ואין לשנות ולפחוץ גדר. זה באמת לשון הבית יוסף. והמנהג אצל הספרדים באמת להחמיר, גם הרב חידה, גם הפרי חדש, גם הזבחי צדק. אתם יודעים מי זה הזבחי צדק?
רבו של
הבן ישראל, זה רבי עבדאללה סומך. כן, הוא הקים בעצם, אפשר לומר, את התורה בתקופה שלו, לפני 150 שנה שם בעיראק, אחד מתלמידיו המובהקים זה הבן ישראל עצמו. הקף החיים גם כן, הוא גם מחכמי עיראק, שהגיע לארץ. לפני 50, 60, 70 שנה, כן. וגם פה בהתקוט יוסף הוא אומר בזה גם המנהג כדעת הרמה, כיוון שבאמת אפי הבית יוסף וגם המציאות פה היא מצדיקה את זה. עכשיו יש פה הערה פה לגבי הרמה. הרמה הוא כותב משהו שצריך הסבר. הרמה כותב, מי הוא אם אין בשר בתבשיל, המקור זה בבית יוסף, זה מה שהערת פה אריאל, מי הוא אם אין בשר בתבשיל, רק שנתבשל בגדרה של בשר מותר לאכול אחריו גבינה. את מה מדובר? יש לו סיר, יש בו מים, יש בו ירקות, הסיר הזה אין בו בשר בכלל, אבל זה כלי בשרי בין יומו. בשמונה בבוקר הוא בישל בו בשר, הוא ניקה את הסיר, שטות ניקה את הסיר, ובאותו סיר בישל מרק ירקות, בלי בשר. אז אומר הרמ"א חידוש גדול, אם אתה אוכל את המרק ירקות הזה שאין בו בשר בכלל, לא צריך לחכות 6 שעות.
אבל אסור לך לאכול ביחד איתו.
מה החידוש בזה, חבר'ה? יש פה חידוש בכלל? מה אתה אוכל פה? אתה אוכל מים עם ירקות, אין שום בשר. מה אתה רוצה להגיד לי
שרוצה? זה אולי כמו תבשיל, כמו שאני אוכל מרק בלי העור שיתבשל איתו, כי סוף כל סוף בן יום הוא נותן טעם.
מה, הטעם אבל הוא בתוך הסיר, בתוך הכלי.
זה לא
נעת פרנס. זה משהו, זה לא נקרא, תבשיל...
אז כולם, אז באמת השף מקשיב פה על הרמה. הוא אומר, אני לא מבין מה אתה מחדש פה. הרי דבר כזה, דבר כזה מותר לאכול אותו אפילו עם מבינה. מותר לקחת הירקות האלה שהתבשלו בסיר הבשרי בן יומו, ולאכול את זה עם גבינה. תשים קוטג' הזה, תאכל ביחד. אז מה זה החידוש הזה? צריך לחכות שש שעות. זה מה ששואל פה השף. השף שואל את השאלה הזאת. לא יודע אם הבאתי את זה. נכון. אז האחרונים, השאר רוצה לתרץ שכנראה מדובר בסיר שהוא לא נקי. הוא לקח סיר בשרי בן יומו. כנראה שהוא לא ניקה אותו כמו שצריך, עדיין דבוק בו קצת שאריות מהתבשיל הבשרי, ועל זה באה הרמה לחדש, בישלת בתוך הסיר הזה מים וירקות בלבד, עדיין אל תחשיב את זה כתבשיל בשרי, כי זה מעט מאוד בשר. מה שאתה שואל זה הקריטי ופליטי באמת שואל. הקריטי ופליטי שואל באמת, גם מה שמתרס השח זה לא ברור. למה? עם ממה נפשך? מה שמנחם שואל, אז באמת זה השאלה של הקריטי ופליטי. הוא אומר, אני לא מבין. אם מדובר שיש מעט שומן דבוק בדפנות של הציר, אז ממה נפשך? אם זה בטל ב-60, אז הכל מודח, אתה יכול לראות את הסונסון זה כמו שאתה רוצה. ואם זה לא בטל ב-60, יש בו טעם בשר, אז חזרנו לדין תבשיל של בשר, ואז יאכול אסור לאכול את הגבינה מיד אחרי זה, לפי המנהג. אז הוא מדבר שם על חריף או משהו, ככה הוא אומר את זה משהו לנושא. בכל מקרה, המנהג בזה, כן, כמו שאמרנו, שגם אצל הספרדים, גם אצל האשכנזים, מחמירים. הנה, זה בעצם מה שאמרתי לכם בשם השח. שהשח רוצה לומר שמדובר באלו אותך יפה, שהסיר לא הודח יפה, ויש קצת ממשו של איסור על גבי הדפנות. אבל גם על זה יש פה הסבור קצת, לא נאריך בזה. לגבי שמש, אמרנו שהשמש שמשמש בסיעוד הזה, גם דיברה הרמה שם בסעיף ג', חמש דקות האחרונות, חבר'ה, תזכירו לי, אני רוצה להגיד קצת... לחזק פה הנוסקי, יש לנו שפת רמים היום, בעניין לחזק את התפילה בבית מדרש. אז אני אמרתי, טוב, אני אקדים תרופה למכה, ואני כל יום בלי נדר, זה 3 דקות, אגיד דברי חיזוק בנושא תפילה. יש ספר יפה, שערים בתפילה של הרב פינקוס, אז נגיד כמה מילים. טוב, אז, פה הביא פה הרמה, המקור, זה כן גמרא, נכון? והוא, כן, שלגבי השמש. האם שמש צריך ליטול ידיים או לא? כן, כשהוא בא ומגיש את המאכלים הבשרים אחרי המאכלים החלביים. אז אומר פה הרמה שלא צריך. למה? שמש המשמש בסעודה ונוגע באוכלים, אינו צריך נטילה, די לא יצרו נטילה רק לאוכלים. אתם מבינים את זה?
לא. האמת שלא.
רק לאוכלים.
זה נראה כמו נטילת ידיים.
מה ההבדל? אם הוא נוגע.
מה ההבדל בין זה לכלי? אני לא יכול להשתמש בסכין של בשרי עם לחם שאני אוכל גבינה. אז מה ההבדל בין זה לידיים של השמש? השומן נדבק אצלו. והוא נוגע במאכלים
בשרים. הוא נוגע בכלים, הוא לא נוגע ממש, הוא לא מביא את זה, אף פעם לא ממך בשר ככה.
הוא
נראה כלים,
זה דברים.
אם זה
ככה,
לא היה רפתמינה. זה לא מה שהוא אומר,
הוא נוגע באוכלים. לא, אם זה ככה, לא היה רפתמינה.
נוגע באוכלים. טוב, אז הקריטי הוא פליטי, הפליטי מתרץ את זה. אליו עדיין לא תקנו רק באוכל, למה? וידם מלוכלכים ביותר, וגם באכילה יותר חששו בהרחקה יתרה. אם כן, אין צריך לפנים להשמה שהוא רק נוגע בעלמה מותר. את מה הוא מתרץ, מה אתם מבינים?
שמש לא אוכל. הוא אומר, מי שאוכל, אז מרחיק אותו יותר, כי יש חושב שצלו יותר גדול. שמש הוא רק מעביר דברים, הוא לא אוכל.
אני רוצה לומר, פה זו תקנה של חכמים, הנושא הזה של נטילת ידיים וכו'. אז הוא אומר, מתי תקנו? תקנו יותר במי שאוכל. כמו שראינו, תמיד מי שעסוק באכילה, אז יחמירו יותר בהרחקות. זה דבר אחד. מבחינת מציאות הוא רוצה לומר, שבדרך כלל האוכל, אז ידיו יותר מלוכלכות ממי שמגיש. כשהוא מגיש, הוא רק מביא וזהו. אבל מי שאוכל הוא כל הזמן עסוק עם מגע באכילה, ולכן יש לעניין שמה ידיו יותר מלוכלכות. ככה הוא רוצה לתרץ פה את ההבדל.
זה עניין הרמה,
מה יותר מלוכלכות? כן, נכון.
מה
המקרה
של
שמה,
שמה,
הוא
מגיע באוכלים של איזה סוג?
הוא קודם מביא את המאכלים החלביים, ואחר כך, כן, אז ואחר כך את המאכלים החלביים. אז אלה שאוכלים צריכים לעשות נטילת ידיים. אבל השמש הוא יכול באותה...
נכון, נכון.
זה?
מדובר שהוא לא אוכל בכלל.
כן.
נוגע בגבינה ואז נוגע בבשר.
נכון, רק מגיש.
נוגע בכלים.
טוב, עכשיו אנחנו עוברים פה לנושא של... כן, זה סעיף ד', נכון? נושא של אכילת בשר על שולחן שאכלו עליו גבינה, האם צריך מפה נפרדת, מה צריך לנקות וכו'. אז יש את הירושלמי. דרך אגב, הסעיף הזה הוא מופיע גם בסימן צדי א'. זה צדי א' סעיף ג', זה אותו ירושלמי. זאת אומרת, הירושלמי פה בפסחים, אמר רב יוסף, הדה אמרה, הדין דה אוכל חובץ, ובדעתי מחול קופד, אני לא יודע קוראים לזה, צריך מבאר פיסת. מסביר הקורבן העדה, כן? מדובר פה במה? זאת אומרת, מי שאוכל גבינה ורוצה לאכול בשר, צריך לבאר גם החתיכות לחם שהיה על השולחן בשעה שאכלת גבינה. ואתה צריך... אכלת הגבינה, תנקה את כל השאריות לחם שנגעו בגבינה, כל מה שנגע בגבינה, ורק אחר כך תגיש את הבשר. האמת היא שלפני המנהג יוצא שזה כמעט ולא מציאותי, אם אתה אומר שצריך לחכות. אבל נגיד שהשארת את השולחן לא נקי, ואחרי שעה באת, משהו כזה.
אין הבדל בין לחם שרק היה לשולחן ולא נגעו בו לבין לחם שבצעו ממנו? או בשלב הזה, כי בהלכה כן יש הבדל.
פה פשוט מדובר בלחם שנגע.
לחם
שלם,
כיכר שלם שלא נגעו בה, אבל היה לשולחן בשעת הסעודה.
מסתבר לומר שאם אתה יודע שלא נגע, אז אין סיבה להוציא אותו. פשוט.
לא נגע בסילוק סעודה.
מה זה?
לא פשוט קשור בסילוק סעודה.
קשור למה?
סילוק סעודה.
ואז מה?
לא נושא של מה שנגע.
פה לא צריך סילוק. מגבינה לבשר לא צריך סילוק. סילוק דיברנו שכשלפי רבנו תם או תוספות, תוספות שאם אכל בשר רוצה לאכול גבינה, אז צריך סילוק.
מה זה כל הסיפור הזה של המפה?
מגבינה לבשר רוצה לסילוק.
מה זה כל הסיפור הזה של המפה אם זה לא סילוק?
לא, זה לא סילוק, זה לא סילוק.
מה נקרא סילוק?
לא. סילוק קודם כל זה סילוק השולחן. פה זה לסלק את השאריות, פה מדובר על אותו שולחן שאכלת גבינה, אתה רוצה לאכול בשר. אתה לא מסלק את... סילוק בזמן חז"ל, כל אחד היה לו שולחן קטן, מגישים לו את השולחן עם האוכל, גמר לאכול, מוציאים את השולחן ומברכים. זה ככה היה, זה הכוון לסילוק.
אז אני שואל, מה ההבדל בין זה, לקחת את המפה ולהוציא אותו?
הכוונה היא שונה לגמרי. סילוק פירושו שגמרת עם סעודה אחת, אתה עובר לסעודה אחרת. פה זה לא המטרה.
אני מבין את זה, אבל מה ההבדל? בין זה למציאות, כאילו המציאות של, של האוכל, העירוב של המאכלים, המציאות, זה אותו מציאות, אם אני משנה את השולחן, אם אני לוקח את השולחן ואני מוציא אותה, או אם אני מוציא את המפה, למציאות.
לא, כאילו, פה לא דובר שהוא הוציא את המפה, פה לפי הירושלמי הייתה משאיר אותה מפה. מה שאתה צריך זה רק להוציא את הלחמים שנגעו בגבינה. זה מה שכתוב.
טוב.
מדובר רק על הלחם, בסדר? לא, הוא לא החליף מפה, אתה צודק, מפה נדבר אחר כך, תכף. בסדר? אז מביא פה, עכשיו הוא פה מביא הבית יוסף שלא רק את הלחם, אלא כל מחל שעלו בו, שנגע בגבינה, כן? שעלו עם הגבינה על השולחן, לקח יביא בשר ויוכל, גם לא רק לחם. אז מביא את זה פה השולחן ערוך. עכשיו, מה הסיפור עם המפה? מה המקור של מפה? אז זה המקור של הגמרא שלנו פה בצדי האלה שלנו רואים. שצורר אדם בשר ובינה ומטפחת אחת, ובלבד שלא יגעו נוגעים זה בזה, שבא הרמב"ן, המקור פה זה תשובת הרשב"א שמביא, המקור כנראה זה הרמב"ן. הרמב"ן אומר שתחליף מפה, לא מספיק לנקות את הלחמים שנמצאים על גבי השולחן, אלא תחליף מפה. למה להחליף מפה? אכלת עכשיו מאכלי גבינה, רוצה לאכול בשר, תחליף מפה, למה?
הטיפות של
הרייגה.
נכון, אז הוא אומר שהוא חושש לממשות. זאת אומרת, הוא חושש שאכלת פיצה, וחתיכות של גבינה נפלו לך על המפה. כשאתה רוצה אחרי הפיצה לאכול בשר, כמו מקרדין, אז אתה תאכל את הנקניק שלך, כן? תניח את הנקניק שלך על מה? על המפה. במפה יש שאריות של גבינה של ה... פיצה, אתה אוכל בשר בחלב. זאת אומרת, יש פה בעיה של ממשות, כן? ממשות גבינה עם ממשות בשר, לכן תחליף מפה. זה מה שהוא רוצה לומר, כן? זה מה שהוא אומר בגדול. עכשיו, לפי זה, עכשיו, אומר הרדבז, אומר הרדבז הזה, הוא מחדש. כל זה, זה בזמן שהיו אוכלים את המאכלים ישר על המפה, כן? אבל היום איך אוכלים? בדרך כלל, אפילו פיצה אתה לא מניח על המפה. בדרך כלל. אתה יש לך איזה קרטון, יש לך איזה צלחת, יש לך חד פעמי, אוכלים מהן קערות, כן, דרך אין צלחת.
אם זה כל כך ככה, למה בארץ תמיד שמים המפה פלסטיק, מעל המפה יפה?
נכון, נכון, אז באמת הוא אומר, לכן הרדב"ז באמת אומר,
באמת
לא צריך. לא, אז רגע,
אם זה פירורים, לא מפריע לך, מה שמפריע לך זה השומן. אז אם זה פירורים, אתה מוציא את זה.
פריחה
קולה
על
השולחן.
אני מבטיח
שאתם
פוחדים יותר
מהשומן
מהקולה.
אתה מבין את
הבינה וצלחת. נכון, זה מה שאומר הרדב"ז. אז הרדב"ז, אתם יודעים מי זה הרדב"ז. הרדב"ז זה רבי דוד בן זמרה. הוא היה חכם בזמן השולחן ערוך, לפני 500 שנה. עיקר חייו היו במצרים, בסוף ימיו עלה לצפת. ונפגשו עם בית יוסף, זה אותו דור. כתב הרבה הרבה תשובות, והוא בעצם אומר שהיום שאוכלים עם צלחות, לא צריך כל כך להקפיד על החלפת מפה, תהפוך את המפה מצד לצד, זה גם טוב. טוב, ככה הוא אומר. אז יוצא לפי זה, שזה עניין של מציאות. היום שולחן פורמי, כמה אתם אומרים?
אפשר לראות אם יש לנו.
שולחן פורמייקה, יהיה מספיק לבוא לנקות את השולחן, אם תנקה אותו כמו שצריך, ואז תעבור לבשרי, אפשר?
כן, אבל
אוכלים צלחת.
אוכלים על צלחת
זה דבר ראשון. ופה מה רואים? רואים מהפוסקים, כן, שאין פה גזירה של חז"ל להחליף מפה. אין תקנה כזאת, נכון? אין. מה שמצאנו הכי מחמיר זה ירושלמי, שאומר שאחרי שגמרת את מאכלי חלב, תוציא את המאכלי חלב, אפילו את הלחם שנגע במאכלי חלב, ואז אתה רואה, לא כתוב שצריך להחליף מפה, אין תקנה, כן? אין גזירת חז"ל בזה.
לכן יש מגשים.
זה עניין של מציאות. מה?
לכן יש פה מגשים.
המגשים בדיוק יעזור, זה עוד יותר טוב. אבל היום שיש לך אפילו שולחן פורמייקה, אפילו אתה אוכל, אפילו אתה אוכל ממש על השולחן של
פורמייקה. אוכל, אוכל, אוכל על שולחן פורמייקה. באוכל בוקר אוכלים לי כלום. ארוחת צהריים ותוכלים מגש.
זה אין, לא, אין מפה מיוחדת, לא לבשר ולא לגמרי.
לא לכלום.
כן, נכון. אז באמת, פשטות, כן, זה יהיה פשטות מותר. וככה באמת, יש בה, האחרונים ככה התייחסו למשולחנות פורמייקה, אם אין חריצים, ובדרך כלל זה אין פה בעיות
של... מה עם מפה פלסטיק? יש מפה פלסטיק.
מה
עם
מפה פלסטיק?
מפה פלסטיק, כן.
כן, כן,
כן.
זה
מוכן. יש.
טוב, תנו לי עכשיו, אני אתן לך 3 דקות על... טוב, מחר בלי לך זה מחר. יום רביעי אני אסיים. נושא של סכינים זה חשוב. כמו
שעברה, אני זוכר שהתחיל להביא עלים פי...
נדע? זה וואו. לא, זה מאוחר מדי. מחר בבוקר, יום רביעי תזכרי. כי זה באמת זה קשור לנושא של סכינים. זה פה עצמי מתחיל. בסדר חבר'ה, בואו, אני רק אגיד כמה מילים על נושא תפילה, 5 דקות. יש ספר, אני מאוד ממליץ עליו, נקרא שערים בתפילה. חיבר אותו הרב פינקוס, הוא מאוד מחזק, הספר הוא בנוי בעיקר על מדרש חז"ל, מדרש רבה בפרשת ויתחנן, מביא את זה גם רש"י שם פרשת ויתחנן, שיש 10 לשונות של תפילה. יש גרסה שאומרת 13 לשונות של תפילה. כן, הוא נגיד בקיצור, זעקה, שמען, נעקה, ביצור וכו'. עכשיו, מה זה כל הלשונות האלה? כל המטרה שלו בספר זה להסביר את המשמעות של כל אחת מן הלשונות של תפילה שיש, והוא אומר שמטרת הספר הוא כמובן לא רק לחזק בנושא התפילה, אלא בעיקר להסביר את של התפילה עצמה, יש לה כמה גוונים, כן? וכל גוון של התפילה יש לה גם חשיבות כדי לדעת איך מתפללים. הוא נותן דוגמה לזה, אומר, אם אדם לדוגמה יבוא ויבקש רפואה בשלושה הראשונות, שהן שלושת הראשונות זה ברכות השבע, ושם הוא יבקש רפואה על חולה שיש לו בביתו שלא נדע וכו', שם הוא יבקש. אז הוא צריך לדעת שהוא טעה לגמרי, שם לא מבקשים רפואה. איפה מבקשים רפואה על חולה? ברפאינו. אז מה זה רופא, איך כתוב שם? סופר, כן, ורופא חולים. שמה המשמעות? שם המשמעות היא של שבח. ומה זה השבח הזה? שבח הוא בעצם מצב של שמחה. וזה באמת אחד הלשונות של תפילה, זה רינה. רינה זה שמחה. למה יש רינה בתפילה? שלוש הראשונות הן מראות את גדלותו של הקדוש ברוך הוא. שכמו שאדם, חס ושלום, יש לו חולה בתוך ביתו, והוא יודע, אף רופא לא יכול לטפל בו ולרפא אותו. אבל הוא שמע שיש איזה רופא, שגר מקומות רחוקים, שפתאום בא לבקר בעיר. אז איך הוא? פתאום מתעורר מתוך תקווה, מתוך שמחה, וואו, יש סיכוי. כן? זה הכוונה של רינה. זאת אומרת, יש פה שמחה בזה שיש תקווה. יש תקווה לזה ש... יש מי שיכול לרפא. ושם זה לא מבקשים הרבה, עדיין פה הרופא עוד לא בא לבקר ועוד לא ריפא שום דבר, כן? אלא שפה המצב הוא שהתקווה שיש פה מי שיכול לרפות, ושם באמת שם לא מבקשים על רפואה. רפואה תבקש ברפאנו, שם תנוקש. זהו נראה. תודה רבה.
תודה רבה.